שבוע טוב, רעים ואהובים, מוצאי שבת קודש, פרשת וירא, ואנחנו שוב עם סיפורה של ההפטרה. והפעם עם סיפורה הפחות מוכר של ההפטרה. ולמה אני מתכוון? סיפורה של ההפטרה דווקא מוכר מאוד, וגם אין מחלוקת במה קוראים השבת. קוראים את הסיפור המוכר של האישה השונמית עם אלישע הנביא. זו האישה שכשאלישע היה עובר בשונם בכל פעם, היא ראתה שאיש אלוקים קדוש הוא, עשו לו עליית קיר קטנה ושמו לו מיטה ושולחן וכיסא ומנורה. עדיין מזכיר את הכנסת האורחים הנפלאה של אברהם. עד שהוא אומר לגיחזי, קרא אל השונמית הלז, והוא רוצה לדעת מה לעשות לה, לתת לה משהו. היא לא מבקשת כלום, וגיחזי אומר, אבל בן אין לה, ואישה זקן. ממש דומה כל כך לפרשה, אישה אין לה בן, ואדוני זקן. הוא קורא לה ולאומר לה למועד הזה, כעת חיה, את חובקת בן. ואתה אומר, על אדוני איש האלוהים, אל תחזב בשפחתך. צריך להיות עיוור כדי לא להרגיש את הפרשה ואת ההפטרה ביחד. כעת חיה, את חובקת בן. וגם ההמשך, הילד גדל, אביו רואה אותו מתמוטט, הוא אומר ראשי ראשי, הוא לוקח אותו אל אמו, אמו רצה מהר אל איש האלוקים, ואיש האלוקים מחיה את הילד הזה. אולי סיפור העקידה, אולי סיפור ההחייאה, הפרשה זועקת. אז על מה דיברתי? על זה שסיפור ההפטרה לא מוכר. מה לעשות שלא בסיפור הזה מתחילה ההפטרה? עד רבה. הסיפור הזה, אם נפל איזשהו אשכנזי, אני אומר בחיוך, בבית כנסת של ספרדים היום, הוא בטח נבהל, כי לפי מנהג הספרדים מסיימים את הסיפור המדהים בזה שהיא רצה לוקחת את הילד, בעלה שואל אותה, מדוע את הולכת אליו? לא חודש ולא שבת, ותאמר שלום. והיא רצה, ובשלום הזה נגמרת קריאת ההפטרה, וכל אחד בטח אומר, טוב, רגע, אבל המתח עוד לא התחיל. עכשיו היא מגיעה לאיש האלוקים, איש האלוקים מבין מה קורה, והוא מחיה את הילד. זה ההפי אנד. אז יש דיון איפה מסיימים את ההפטרה, אבל אין דיון איפה מתחילים את ההפטרה. את ההפטרה לא מתחילים בסיפור הזה. את ההפטרה מתחילים בסיפור לגמרי אחר. והשאלה מה הוא עושה בתור הסיפור של ההפטרה. זה הסיפור הלא מוכר ובו אני רוצה לעסוק. ואישה אחת מנשי בני הנביאים צעקה אל אלישע לאמור, עבדך אישי מת. ואתה ידעת כי עבדך היה ירא את השם, והנושה בא לקחת את שני ילדיי לא לעבדים. אנחנו קולטים על מה מדובר פה? מדובר בסיפור מזעזע. ההוצאה לפועל, הנושה, בממלכת שומרון, בימי אחאב, הנביא הוא אלישע הנביא, ואישה אחת צועקת אליו ואומרת, המוציא לפועל בא לקחת כבר את הילדים, כנראה שאין לו כבר מה לקחת, את הטלוויזיה ואת המקרר הוא כבר לקח, לא נשאר כלים בבית, עכשיו הוא לוקח ילדים לעבדים. הוצאה לפועל. מזעזע. והוא אומר לאלישע, מה אעשה לך? והוא מתחיל סיפור קצרצר של שבעה פסוקים. הוא שואל אותה, מה יש לך בבית? והיא אומרת לו, אין לשפחתך כל בבית, כי אם אסוך שמן, כלי קטן, היא מעט מעט שמן. ובמקום להגיד לה, יהיה נס, מה לעשות? הוא נותן לה הוראות משונות. לכי, שאלי לך כלים מן החוץ, מת כל שכנייך, כלים רכים, אל תמעיתי. ואז עובת וסגרת דלת, כל הכלים תשימי, ואת תמזגי, תצקי על הכלים מטיפת אסוך השמן ונס פח השמן, וכל כלי שיתמלא תשיאי. היא הולכת, סוגרת את הדלת ועדה ובעד בניה, הם מגישים אליה והיא מוצקת. הכלים מתמלאים, היא אומרת לבנה, תגיש עוד כלי, והוא אומר לה, אין עוד כלי. והשמן עומד. היא שוב חוזרת אל איש האלוקים ואומרת לו, טוב, יש פה שמן כנראה לכל הדורות, אבל מה עושים עם זה עכשיו? והוא אומר לה, לכי מכרי את השמן ושלמי את נשייך, ואת ובנייך תחיי בנותר. סוף. לשם מה הובא הסיפור הזה? יש כאן סיפור פלאי, שכולו תמיהה אחת גדולה. הרי אם אלישע רוצה לעשות לנס, שיעשה לנס. בשביל מה כל העסק הזה עכשיו של להביא כלים ריקים? למה חשוב שהיא תלך אל השכנים, אחרי זה היא צריכה ללכת למכור את השמן? אגב, היא לא הבינה לבד שכדאי שהיא תלך למכור את השמן, מה היא חשבה? להישאר עם שמן בבית? איך היא תיתן את זה למוציא לפועל? הוא יבוא ותשפוך עליו שמן? מה היא תעשה? מה הרעיון? ומה זה עושה בפרשה שלנו? אתם שמתם לב שבפסוק הראשון האישה צועקת אל אלישע, ובטח השאלה הראשונה היא זה למה את הולכת לאלישע? אם המוציא לפועל בא לעשות כזה פשע בממלכת ישראל, בממלכת שומרון אצל אלישע, לכי ללשכה הסוציאלית. רוצי לעירייה, למחלקת הרווחה. תגשי לפורום שיעזור לדבר כזה שעושים, שלוקחים ילדים, ובטח יטפלו בעניין. מה קרה? מה לאלישע ולזה? מהפסוק הראשון אנחנו מבינים שבעלה היה מוכר מאוד לאלישע, וגם יש כאן זיהוי מאוד קרוב למי הוא בעלה. עבדך אישי מת. הוא היה תלמיד, הוא היה עבד של אלישע. ואתה ידעת כי עבדך היה ירא את השם. והנושה, הנושה, הנושה המפורסם, בא לקחת את שני ילדי לו לעבדים. חז"ל אומרים שעבדך היה ירא את השם, זה מישהו אחד מאוד מוגדר, כולם מכירים אותו, וככה הוא נקרא ירא את השם, ושמו הוא עובדיה, עבדך. זה לא עובדיה הנביא מתרי עשר, זה עובדיה אשר היה ממונה על בית אחאב, מנכ"ל משרד ראש הממשלה. הוא היה ממונה על בית אחאב בימים שאשתו של אחאב הידועה לשמצה ולדיראון עולם היא איזבל. כל עניינה של איזבל הוא להרוג את כל נביאי האמת. אבל עובדיהו היה ירא את השם, והיה לו כסף. והוא דאג לכלכל 50 נביאים במערה, והוא היה מאכיל אותם ומשקה אותם, ודואג שימשך בעולם כוח של תורת אמת. אבל איך אפשר להחזיק בתוך ממלכת אחאב ואיזבל 50 נביאים, גם אם אתה איש עם כסף, איך אפשר? נו, כשזה צריך קשרים, כשיש פרוטקציות, לא צריך קשרים. משחדים את אחאב, מה שנקרא מנהל תקין, ותמורת סכום סמלי אפשר להסתדר גם עם עקרונות, כמו שכולנו יודעים. וכך יהורם בן אחאב קיבל את הנדוניה שלו, ועובדיהו קיבל את האישור לכלכל 50 נביאים. היו הרבה חובות, אבל עובדיהו היה נותן טובות הנאה כדי להמשיך לכלכל את הנביאים. עד שעבדך אישי מת. הוא, עכשיו יש חובות. או, עכשיו כבר לא מעניין את יהורם בן אחאב חברים. ואז, הנושה, אתם יודעים מי זה הנושה? המלך עצמו! יהורם שהחליף את אביו ואת אחאב. והנושה בא אל הבית הזה שבו יש מישהו ירא את השם. אתם זוכרים מתי ידעתי כי ירא אלוקים אתה? ולא פחות. אם אין מה לקחת, לוקחים את הילדים. לקחת ילדים זה מזעזע, אבל במיוחד תחשבו על זה בימים של אשת עובדיהו הצדקת, שמגדלת בתוך ממלכה מרשעת כזאת ילדים צדיקים, ועכשיו הנושה בא לקחת אותם אליו, לגדל אותם שם, בתוך הרשע הזה. אל מי תצעק אם לא אל אלישע? אל מי תלך? תלך למשטרה? תלך אולי אל המלך עצמו? אל מי תלך? כולם פוץ' אחד נגדה, אל מי תלך? היא זועקת אל אלישע. אין לה כבר אף אחד בעולם. אלישע, במקום להגיד לה, אני אעשה נס, במקום להתפלל אל הקדוש ברוך הוא, במקום לצעוק, אומר לה, מה אעשה לך? אם הגעת לצרה כל כך גדולה, זה לא אני, זה את. ואת יש לך את הכוח לתקן, את יש לך את הכוח להתפלל, הקדוש ברוך הוא לא הביא עלייך סתם צרה, כמו שרה, כמו גדולות העולם, את תעשי משהו, בואי אראה לך שיש לך מה לעשות, מה יש לך בבית? והיא אומרת, אבל אין לשפחתך, הכל בבית. סליחה, כי אם אסוך שמן, מה אני לא אמרה בהתחלה אסוך שמן, אולי אגב מפחד בדרך להגיד שיש לה, כי הרי אולי מישהו שומע פה מההוצאה לפועל, הרי כולם חוברים, זה העירייה והמשרד רווחה והממשלה והאחאב והיהורם. רק אסוך שמן. והוא אומר לה, או, זה מספיק. לכי, שאלי מן החוץ, חוץ. אני משער לעצמי שהאישה הזאת לא יצאה לחוץ כבר המון זמן, היא בטח נעלמה בתוך העולם שלה, איך היא יכולה לצאת החוצה?
איך אפשר לחיות בעולם כזה? אתם יודעים מה מזכיר עולם כזה שבו אפשר לקחת ילדים לעבדים? רק דבר אחד, את כל הפרשה שלנו. את סדום. את סדום, אבל את סדום לא בסדום. את סדום אצלנו. מפחיד להגיד את זה, אה? אבל כך יגיד הנביא, שימעו דבר השם קציני סדום, האזינו תורת אלוהינו עם המורה. כך יתחיל חזון ישעיהו בן אמוץ. גם אנחנו יכולים להפוך להיות סדום. אז מה עושה הנביא? תקשיבו, זה הכל, זה מדהים. האם ההפטרה באה רק לדכא? בדיוק הפוך. תשמעו, זה לא יאמן. עכשיו אומר לה הנביא, לכי החוצה, לכי לשכנים. אל השכנים, אני לא דופקת בדלתות, לזה אני חייבת ביצים, לזה אני חייבת עגבניות. מזה לקחתי מכנסיים לילד, אני לא בוטחת את הדלת. לכי, לכי אל השכנים ותגלי שהעולם לא כמו שאת חושבת. השכנים טובים, העולם מתהפך לך. לכי, תביא את כל הכלים שיש, כלים ריקים אל תמעיטי, ואז תגלי שבשמן המועט שיש לך, באור האדיר הזה שיש לך, בשמן הזה, על כל מה שהוא מייצג, אפשר למלא את כל הכלים הריקים, אבל תביאי כלים. השמן מספיק, כל עוד יש כלים. וכשהכלי האחרון נגמר, עומד השמן, ואז היא ניגשת אל איש האלוקים ואומרת לו, ועכשיו מה? עכשיו אני לא יכולה לצאת, מה עכשיו? והוא אומר לה, רק לשכנים את חושבת, אני רוצה שתצאי. עכשיו לכי לשוק. לשוק. אשת עובדיה, האישה הגדולה שירדה עד למטה למטה, תעמוד בשוק מאחורי הדוכן, ומה יגידו? לכי, וכולם יבואו, וכולם יקנו. ואת ובנייך, תחיי בנותר. אתם יודעים מה כתוב בסיפור? שמצד אחד אפשר שחס ושלום תהיה ממלכת ישראל סדום, אבל מצד שני דעי לך, כולם טהורים וקדושים, רק צאי ותגלי כמה טוב, כמה האחאה והאיזבל לא שינו באמת אותנו, כמה זה לא אנחנו להיות סדום. ובעיקר, שני הסיפורים גם יחד באים לגלות כמה גדול כוחו של הצדיק, אבל הוא יופיע רק עם הפעולה שלי. זאת כל הפרשה וכל ההפטרה. שבוע טוב ומבורך, להתראות מחר בחיי שרה.